בשיעור שעבר עסקנו בעקרונות כלליים, איזושהי הצגה ממעוף הציפור של מצוות כיבוד אב ואם, וכפי שאמרנו בסוף השיעור, את השיעור הנוכחי נקדיש לשאלה הלכתית ממוקדת יותר, השאלה של החובה לציית להורים. בפתח הדברים, ועוד לפני שנצלול אל הסוגיה ההלכתית, אני מבקש לעמוד על עוד נקודה אחת מהותית לגבי מצוות כיבוד אב ואם, והיא שדומני שיש להגדיר את המצווה הזאת כמצווה המסורה ללב. בגמרא במסכת קידושים אנחנו לומדים, תנא אבי מברדר רבי אבאו, יש מאכיל לאביו פסיוני ותורדו מן העולם, ויש מתחינו ברחיים ומביאו לחיי העולם הבא. כלומר, יש מי שמאכיל את אביו מאכלים מאוד יקרים, אבל יענש על כך, ויש מי שמעביד את אביו קשה, מתחינו ברחיים, ובכל זאת זוכה לחיי העולם הבא. ורש"י מסביר שם על פי הירושלמי, שאותו שתורדו מן העולם, הוא זה שאומנם דואג לצרכים הגשמיים של אביו, אבל עושה את זה בעין צרה, עושה את זה בחוסר חשק, בפנים זועפות, ולעומת זאת יש שמתחינו ברחיים, כביכול מעביד את אבא קשה, אבל עושה את זה ברוח טובה, בסבר פנים יפות, מסביר לאבא שכרגע אין ברירה, וכולם חייבים לשאת בהוצאות, כאמור אלה דברי הירושלמי, וכך מסביר רשתי שם, והדברים האלה הועתקו להלכה ממש בשולחן ערוך, שהאדם חייב, כאשר מכבד את הוריו, לעשות זאת בסבר פנים יפות. אני חושב שהמשמעות של הדברים האלה היא שהיחס, התחושה הפנימית של הילדים כלפי ההורים, היא זאת שעומדת ביסוד החיוב ההלכתי. דיברנו בשיעור שעבר על חובת הכרת הטוב. וללא ספק, נדרש כל אחד ואחת להביא להורים שלו כמה רגעים של נחת, ההורים שהולידו אותו, ההורים שגידלו אותו. כאמור, מעבר לכל הפרטים ההלכתיים והנידונים ההלכתיים שכבר קצת הזכרנו ועוד נזכיר בהמשך, אני חושב שכאמור הדבר מסור ללב. תמיד אדם צריך לשאול את עצמו, איך אני אוכל קצת לשמח את ההורים? כאמור, לתת להם רגע אחד של נחת, רגע אחד של שמחה, של ברכה מעמלם, של הנאה מן הילדים שלהם. ולכן מעבר לכל הפרטים ההלכתיים, אני חושב שחשוב להכיר קטע מאוד מאוד נוגע ללב בדבריו של הרב גנצפריד. הרב גנצפריד כידוע חיבר את הקיצור שולחן ערוך שרבים לומדים, ובלשונו הזהב הוא כותב כך: מי שהוא רוצה באמת לכבד את אביו ואת אמו, יעסוק בתורה ובמעשים טובים, שזהו הכבוד הגדול לאבות, שאומרים הבריות אשרי לאב ואם שגידלו בן כזה. אבל אם אין הבן הולך בדרך הישר, הרי אבותיו יישאו חרפה עליו, והוא מבייש אותם בבושה שאין גדולה הימנה. וכן האב שרוצה לרחם על בניו באמת, יעסוק בתורה ובמעשים טובים, וינוח לשמיים ונוח לבריות, ויתכבדו בניו בו. האדם, כידוע, הוא תבנית נוף מולדתו, ובמעשיו משתקפים גם ההורים שלו. ולכן כיבוד ההורים הגדול ביותר, הוא פשוט הליכה בדרך הישר. אדם שהינו אדם ישר, אדם שהוא נעים ונוח לבריות, עוד לפני כל הפרטים ההלכתיים, זהו כיבוד ההורים הגדול ביותר, וכאמור הנקודה הזאת מסורה ללב, עד כמה אדם מראה פנים נעימות, פנים יפות, עד כמה באמת אדם אוהב את הוריו ורוצה לכבד אותם, כאמור זו המשימה ההלכתית. ועוד דוגמה חשובה ואולי קצת מצערת בהקשר הזה, מצויה בספר חסידים, בסימן תקע"א, ושם נאמר, אחד היה מכבד את אביו ואת אמו. כך מספר ספר חסידים יהודי, לכאורה צדיק, מכבד את ההורים. אבל היו לו אחים ואחיות, והיו מתקוטטים עמו, והיה מקללן ומכעיסן, והיה לאביו ולאמו צער. כלומר, אותו אדם כיבד את ההורים באופן מלא, אבל עם האחים שלו הוא לא הצליח להסתדר. אמר לו החכם, אתה תכבד את אביך ואת אמך, ואתה מצערן. כלומר, אתה מכבד ומצער את ההורים בבת אחת. נכון, אתה מכבד אותם, אבל זה שאין שלום בינך לבין אחיך, זהו הצער היותר גדול להורים. וכאמור, תופעה מצערנו מוכרת, מצערת, של יחסים לא תקינים בתוך המשפחה, וברור שאין להורים עוגמת נפש יותר גדולה מאשר עניין כזה. וכאמור, זה הכל חלק מאותה דרך הישר שאדם נדרש לדבוק בה וללכת בה כדי לכבד את ההורים. כאמור, זו קביעה עקרונית נוספת, שלדעתי חשוב שככה תעמוד בתודעה שלנו לקראת הנושא ההלכתי. כאמור, נקדיש את דברינו היום לשאלה האם אדם מחויב לציית להוראות, לבקשות, לדרישות שהוא מקבל מהוריו. הטור בסימן שלנו, יורה דעה, סימן רשמם, כותב, וחייב לכבדו בשאר דרכיו, במסעו ובמתנו ועשיית חפצו. לדעת, הטור חלק מכיבוד אב אם הוא עשיית חפצו. מה בדיוק כלול בזה? האם כל דבר שהאב מעוניין בו ומצווה על הבן, אמנם חובה לקיים ולעשות ולבצע כל הנחיה וכל הוראה מן ההורים? השאלה הזאת נידונה בהרחבה, הן בדברי ראשונים, הן בדברי אחרונים, כאשר המקור המרכזי מצוי בסוגיה בפרק הראשון במסכת יבמות. הסוגיה שם עוסקת בעניין עשה דוחה לא תעשה, כאשר שתי מצוות מתנגשות האחת בשנייה, ודוגמה נוספת להתנגשות מוצאת הגמרא במצוות כיבוד אב ואם, וכבר הזכרנו את זה בשיעור שעבר. דתניא, יכול אמר לו אביו התאמה, או שאמר לו אל תחזיר אבדה, יכול ישמע לו. תלמוד לומר, איש אביו ואמו תיראו ואת שבתותיי תשמורו, כולכם חייבים בכבודי. כלומר, יש מצווה לכבד הורים ומצווה להחזיר אבדה. יש מצווה לכבד הורים ואיסור על כהן להתאמה למתים. ולכן אם אביו של הכהן ציווה עליו להתאמה, לא ישמע לאבא. אם אביו של אדם ציווה עליו אל תחזיר אבדה, לא ישמע לאבא, שכן כולכם חייבים בכבודי. בפשטות, מן ההלכה הזאת שבגמרא, יש לדייק שאם הציווי של אבא אינו סותר את אחת ממצוות התורה, צריך לבצע. כל מה שאבא שלך מבקש ממך לעשות תעשה, חוץ מדברים שכרוכים באיסור תורה אחר, שבהם כולכם חייבים בכבודי, ואתה לא מחויב לציית לאבא. בהמשך סוגיה, הגמרא משתמשת בביטוי הכשר מצווה, ויש מחלוקת גדולה בין הראשונים איך להבין אותו, לא ניכנס כאן לכל הדעות, ונתמקד בעיקר בחידוש שחידשו הרמב"ן והרשב"א והריטב"א על הסוגיה הזאת. כנראה חלק מרבותינו האחרונים לא הכירו את חידושי הרמב"ן במהדורה מלאה כמו שהיא לפנינו, ולכן כולם דנו בדברי הרשב"א, למרות שהרמב"ן והרשב"א אמרו פחות או יותר דבר אחד, ויש לזה מקור כבר בתוספות ובתוספות שנץ בקידושין בדף ל"ב. על כל פנים, הרשב"א שם באותה הסוגיה ביבמות בדף ו עומד על הדיוק שדייקנו ואומר, אב שציווה על בנו לא להשיב אבדה, לא ישמע לו. אבל אם היה מצווה אותו ציווי אחר, שלא כרוך באיזשהו ביטול מצווה, חובה על הבן לציית. האומנם? הרשב"א מחדש, מה פתאום? אין לבן חובה לציית להוריו. הציות להורים איננו כלול במצוות כיבוד אב ואם. אומר הרשב"א, ומה שאמרו יכול אמר לו אביו התאמה, לא לחינם אמר לו שיתאמה. אבא לא מבקש משהו סתם. דהה, לא צריך הקרא. לא צריך פסוק שילמד שאם אבא מבקש ממך בקשה סתמית, אבא הכהן מבקש מהכהן להיכנס לבית כברות, אל תשמע לו. ברור שאל תשמע לו. אלא כנראה על מה מדברת הגמרא, אומר הרשב"א, אלא שאמר לו להביא פירות מבית הכברות וכיוצא בזה. וכן אמר לו אל תחזיר, כדי שלא ייבטל מלאכילו וכיוצא בזה. הלאו הכי, אין צריך לומר שלא ישמעו לו. כלומר, אומר הרשב"א, כל החובה לצל ההורים היא אך ורק כאשר נדרשים לקיים מצוות כיבוד אב ואם. כיבוד אב ואם, ראינו בשיעור הקודם, מאכיל ומשקה, מלביש, אוקיי, אז האבא מבקש להאכיל. הנה שם בקצה בית הקברות יש פירות, בבקשה, בן יקר, גש לבית הקברות ותביא לי. זה מצוות כיבוד אב ואם דאורייתא. על זה אומרת הגמרא, שאם היה הבן כהן לא ייכנס לבית הקברות. אבל אם אבא מבקש בקשה סתמית, שלא קשורה לכבודו, שלא קשורה למאכיל ומשקה, מלביש ומוציא, מה פתאום? אומר הרשב"א, בדבר הזה אבא בכלל לא יכול לצוות. אין צריך לומר שלא ישמעו לו. ברור, זה לא חלק ממצוות כיבוד אב ואם. הציות להורים, כאמור לדעת הרשב"א, הוא אך ורק באותם דברים שאכן נחוצים להורים. והרשב"א מסכם וכותב, לפי שאין עיקר כבודו, אלא במה שיש לו הנאה. וכדי אמרינן בקידושין, איזהו כבוד, מה אכילו, משקהו, מלבישהו, מנעילו, אבל אמר לו לעשות דבר שאין לו בו הנאה של כלום, אין זה כבוד שנצטווה עליה. לא צוותה עלינו תורה לציית להורים. צוותה עלינו תורה לכבן, מאכיל ומשקה, אם אבא מבקש ממך, תביא לי כוס מים, תביא לי קצת פירות, זו המצווה. אבל לציית להורים, בדבר שלהורים אין הנאה ממנו, זה אינו כלול במצוות כיבוד אב ואם, כך מלמד אותנו הרשב"א. ולמרות הדברים הפשוטים האלה של הרשב"א, מצאנו דיון מאוד 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 גדול באחרונים לגבי הסייגים והגבולות של העניין הזה. הערה צרה אבל מאוד מאוד יסודית בנושא הזה, מאיר הגרא בביאורו לשולחן ערוך בסוף סימן רשמן, והוא לומד את דברי הרשב"א באופן שונה. הגרא מסביר שהסוגיה כולה עוסקת בשאלה האם מצוות כיבוד אב ואם דוחה איסורי תורה. לדעת הגרא בהקשר הזה הרשב"א כותב שציווי של האב שאיננו להנאתו לא כלול באיסור תורה. כלומר, לא דוחה איסור תורה. מסביר שוב. אם האבא מצווה את הבן לבצע משהו להנאתו, אלא שזה כלול באיסור תורה, אלא שזה כרוך באיזשהו איסור, על זה מדברת הגמרא ואומר, אל תשמע לאבא. אבל, באותם דברים שלא כרוכים באיסור, אומר הגרא, על זה הסוגיה בכלל לא דיברה. זה לא הנידון כאן. ולכן כותב הגרא, ברור שאדם מחויב לציית להורים. ברור שאדם חייב, אם אבא אומר לך, תעשה כך ואל תעשה אחרת, תשמע לו. למעט, כאשר ההוראה והנחיה של אבא כרוכה באיזשהו איסור. כך אם כן, לומד הגרא את דבריו של הרשב"א, ואם כן, אין כאן אמירה כללית שאין חובה לציית להורים, זה לא נכון. יש חובה לציית להורים, למעט אותם דברים שעלולים להיות כרוכים באיסור, כך כאמור למד הגרא. בצל החוכמה, אחד מפוסקי זמננו, הרב בצלאל שטרן, חלק ב' סימן נ"ה, דן שם בשאלה מאוד מאוד גם כן מורכבת לגבי אבא חולה, שמבקש מהבן שיאמר בכנות מה המצב הרפואי שלו, מה אומרים הרופאים. והבן מנסה להתחמק, הוא לא רוצה לומר לאבא, להראות לאבא את מלוא התמונה. לא, לא משנה, על כל פנים, שם באותה תשובה של הרב שטרן, פשוט בצל החוכמה, הוא מציע שבדיוק בנקודה הזאת, בהבנה הזאת של הגרא ברשב"א, הרמב"ן והריטב"א. הוא אומר שיכול להיות שיש בזה מחלוקת, אני לא נכנס כאן לכל הפרטים, אבל הוא מסכם וכותב, על כן כדי לא להשוות מחלוקת בין הרמב"ן והריטב"א בזה, נראה דגם להרמב"ן והרשב"א, כל שאין בו הנאה לאב, אין בו משום מצוות כבוד כלל, רק סבירה להודה בליטם וסיבה, לא יאות לעבור ציווי האב, גם במידי דלית ליל האב הנאה מיני. כלומר, יש להבין את דברי הרשב"א כפשוטה. בדבר שאין לאבא הנאה ממנו, שהוא לא קשור למאכיל ומשקה, מלביש ומנעיל, באמת, לא חובה לשמוע להורים. אבל, אומר מהבצל החוכמה, כנראה שגם הרמב"ן והרשב"א יאמרו שזה לא מכובד. אבא ביקש ממך לעשות משהו, אבא אמר לך, תעשה כך ואל תעשה אחרת, תשמע לו. אל תמרה את פיו. נכון, זה לא חלק ממצוות כיבוד אב ואם דאורייתא במובנה הרגיל, אבל כהדרכה כללית, כחובה כללית, ברור שאדם ראוי מאוד שישמע להורים שלו. ראש הישיבה, הרב ברוך גיגי, פעם עשר שיעור בנושא הזה, והוא חזר אל הנושא שדיברנו עליו בשיעור הקודם, ודיבר על כיבוד הורים אוניברסלי. הוא אמר שלדעת הרשב"א, יש כיבוד אב ואם ההלכתי הפורמלי, שהוא באמת רק במאכיל ומשקה, מלביש ומנעיל, אבל ברור שהכרת הטוב, והחיבור, והזיקה, והקשר שבין אדם להוריו, מחייבים אדם כן לציית לדברי ההורים, גם בדברים שלא קשורים באופן ישיר לעניין הזה של כיבוד, של דרכי הכיבוד, של מאכיל ומשקה וכו'. אם כן, פשוט דברי הרשב"א, שחובת הציות איננה כלולה במצוות כיבוד אב ואם, והבן מחויב לשמוע להורים רק כאשר הם מבקשים את עזרתו בדברים שנוגעים למצוות כיבוד אב ואם. הגר"א לעומת זאת סבור שאומנם קיימת חובה לציית להורים, כל עוד הדבר לא כרוך באיסור כלשהו. הפוסקים האחרונים הוסיפו על דברי הגרא, וטענו שגם אם אמנם נכון שהחובה לציית לאבא ואמא איננה בכלל מצוות עשה של כיבוד אב ואם, יכול להיות שהיא באמת לא קשורה לכיבוד, אלא למורה, לא יסתור את דברה. בספר המקנה במסכת קידושין, דף ל"ב, אחד מן האחרונים, והוא כותב, נראה, דכל דבר שמצווה לו אביו, אף בדבר שאין לאביו שוב הנאה ממנו שאינו בכלל כיבוד, אפילו הכי, אם אין לבן שום הפסד ממנו, זה בכלל מורה, שאם לא ישמע לו, הווה כסותר את דבריו. כלומר, אומר המקנה נכון, הרשב"א צודק, אם אבא מבקש ממך, אני מבקש, לך לפלוני ותגיד לו שולם עליכם. נכון, זה לא כיבוד אב ואם, כי אין פה מאכיל ומשקם, אבל יש כאן מורה אב ואם, אתה לא יכול לסתור את דברי אבא. אז כמובן, אם אבא מבקש ממך לעבור עבירה, לא דיברנו. אבל, אם אבא מבקש ממך לעשות דבר מה, אם אתה לא עושה, הרי אתה כאילו סותר את דבריו. דברים דומים לאלה של המקנה, אמנם בסגנון אחר או בנוסח אחר, מציע גם החזון איש. החזון איש מצטט סוגיה מופלאה בתלמוד הירושלמי, סוגיה שמצוטטת גם בתוספות וברן, וראשונים נוספים שם בקידושין ציטטו אותה. ושם מסופר שאימו של רבי ישמעאל, התייצבה בבית המדרש וביקשה מן החכמים שיגערו בבן שלה ברבי ישמעאל על כך שאינו מכבד אותה. החכמים היו מאוד נבוכים, רבי ישמעאל מגדולי התנאים לא מכבד הורים, והאמא הסבירה להפתעתם, שהיא כל כך מתרגשת מזה שהבן שלה גדול בתורה, ולכן כל פעם כאשר הוא חוזר הביתה, היא מעוניינת לרחוץ את רגליו במים ולשתות מן המים. הטעם שהיא תואמת במים מן הבן שלה, מן הרגליים של הבן שלה, שם היא תואמת את טעם התורה. טוב, רבי ישמעאל מצדו כמובן מסרב, מה פתאום, בשום אופן. ככה אני אבזה את אמא שלי, לתת לה לרחוץ לי את הרגליים וכו'. ועל כן, אמא של רבי ישמעאל מתלוננת בפני החכמים, רבי ישמעאל לא מכבד אותי. טוב, כיצד הכריעו בבית המדרש? הורו החכמים לרבי ישמעאל, וכך נאמר בירושלמי שם, מסכת פאה בהתחלה, הועיל והוא רצונה, הוא כבודה. רצונו של אדם כבודו, אם זה מה שאמא שלך רוצה, זה הכבוד שלה, ואתה רבי ישמעאל רשאי, ואולי אפילו מחויב, לאפשר לאמא שלך לעשות כרצונה. באמת בשו"ת יביע עומר, בחלק יורה דעה זין, סימן ת' זין, יש שם דיון מעניין לגבי הורים שרוצים ככה לפנק את הילדים. ילד בא לבית הוריו, וההורים רוצים להכין לו אוכל ושתייה ולהגיש לו וכו'. ועל פי דברי ירושלמי אלה אומר הרב עובדיה יוסף, כן, נכון, זה מותר. אם זה רצונה או רצון ההורים, הם ככה רוצים לפנק ולהשקיע בילד, רצונו של אדם, כבודו. על כל פנים, על סמך התפיסה הזאת טוען החזון איש, שהדברים האלה של הירושלמי קשים על הרשב"א. משום שלדעת הרשב"א אין שום משמעות לרצון ההורים. כל עוד זה לא קשור למאכיל ומשקה, מלביש ומנעיל, אין מצווה לציית להורים, אז מה זה משנה שרצונו של אדם כבודו? כותב החזון איש קשה, ומי הוא קשה על הרשב"א, דבי ירושלמי משמע דרצונה זהו כבודה, ולמה יהיה רשאי לצערו ואינו בכלל מורה, ולמה דבר זה קל מסותר דבריו בהכרעת הדעת בלבן? כלומר, מבין החזון איש כמו המקנה, למה רצון ההורים הוא כבודם? מדין מורה אבאם. אם אתה לא עושה מה שההורים ביקשו, אם אתה לא מקיים, אתה לא מציית להוראות של ההורים, אז אתה כביכול ממרא את דבריהם, סותר את דבריהם. וכן מציע החזון איש וכותב, ואפשר דכוונת הרשב"א, דמכל מקום הוא חיוב דאורייתא, שהרי רצון התורה בכיבוד אב ומוראו, אלא שעיקר העשה הוא בכיבוד של מאכילו ומשקו. אבל בדבר שחפץ באמת, לא שמענו שיהיה רשאי לצער. חזון איש כאן משתמש באיזשהו ביטוי שהרבה פעמים מעורר ספק על מה בדיוק משמעותו, רצון התורה. אומר החזון איש, נכון, הרשב"א צודק, כיבוד אב ואם זה רק מאכיל ומשקה ומלביש, אבל יש גם רצון התורה. ורצון התורה הוא שאדם יציית להורים. שלא יצער, ההורים ביקשו ממך תעשה כך ואל תעשה אחרת, תשמע להם. תשמע להם. כך לומד החזון איש, וכאמור בכיוון מאוד מאוד דומה לזה של המקנה, שמצמצם את אותו חידוש גדול של הרשב"א. מזווית אחרת, כותב הנציב, פשוט משיב דבר, חלק ב' סימן נון, שאם האבא מבקש מהבן משהו שמאוד מאוד חשוב לאבא, עד כדי כך שיגרם לאבא ביזיון אם הוא לא יקרה. תכף מדבר על הסוגיה של ציות להורים בענייני שידוכין, אומר האבא לבן, אם אתה מתחתן עם הבחורה הזאת והזאת, לי זה יהיה ביזיון אישי. אומר הנציב, אוקיי, גם אם הרשב"א צודק, שזה לא כלול במצוות כיבוד אב ואם, אם באמת המעשים של הילד גורמים ביזיון לאבא או לא ישמע לו, לבזות את אבא אסור בכל מקרה, זה עלול אפילו להיות כרוך באיסור של ארור מקלי אבי ואימו, שנדבר עליו קצת בשיעור הבא. ולכן אומר הנציב, לא רק מצד העניין של מורה, שלא יסתור את דבריו, אלא מצד העניין של ביזיון, שלא לבזות את ההורים. ובאמת, צריך לדעת שהרבה פעמים אי ציות להורים יכול לגרום צער גדול, ואסור כאמור לבן לצער את ההורים. עד כדי כך הדברים מגיעים, שתלמידי האריזל כותבים בשמו עדות מדהימה, האריזל ביטל התבילה בגלל גזרת אמו שגזרה עליו שלא יטבול במקווה בחורף. וצריך לומר שראה שאמו מצטערת ודואגת על בריאותו, ובחייגף נשת לשמוע להורים. מה אנחנו יכולים בכלל להבין ולהשיג על תבילת הארי במקווה, ובכל זאת הארי ביטל תבילה במקווה רק כדי לא לצייר את אמא. כי זה שהיה לו קר מדי בחורף זה צייר את ההור. סוף דבר, פשט דברי הרשב"א וללא ספק, שמצוות כיבוד אב ואם אינה כוללת ציות. מצוות כיבוד אב ואם היא אך ורק אותם דברים שמפורשים בסוגיה בקידושים. ובכל זאת, הגר"א, והמקנה, והחזון איש, והנציב, ואחרים, מראים שקשה ללמוד את דברי הרשב"א כפשוטם. קשה לומר, אין שום חובה ואין שום מצווה בציות להורים. כי הרבה פעמים אי ציות עלול לגרום ביזיון וצער, והרי הוא כסותר את דברה. ולכן, שוב, עיקר ההלכה, עיקר דברי הרשב"א, אין חובה לציית להורים כאשר זה לא קשור לכיבודם הרשמי. ובכל זאת, נחזור עוד פעם לדברי החזון איש, רצון התורה הוא ודאי שאדם כן יכבד את הוריו גם בנושא הזה של ציות לדבריהם. בפועל, מצאנו בפוסקים לדורותיהם שתי סוגיות מרכזיות שבהן נידונה השאלה הזאת של חובת הציות להורים. השאלה הראשונה, והיא אולי המורכבת מכולן, והזכרנו אותה כבר מקודם, ציות להורים בענייני שידוכים. כבר בפרשת בראשית לימדתנו התורה, על כן יעזוב איש את אביו ואימו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. הנישואים מהווים מאז ומקדם מוקד חיכוך מאוד מאוד מרכזי בין ההורים, בין הילדים, בעיקר בכל מה שקשור לבחירת בת זוג. והתשובה המרכזית שעסקו בה כל הפוסקים היא תשובתו של המהרי קולון, רבי יוסף קולון מחכמי איטליה וצרפת במאה ה-15, בסימן קסמ"ו. השאלה שם הייתה קצת מורכבת. המעריך נשאל על אדם שאבא שלו השביע אותו שלא התחתן עם אישה פלונית. הרקע לדרישה הזאת של האבא ככל הנראה היה שיצא לעז על זה שאותו בן כבר היה לו עסק עם הבחורה הזאת. כלומר, הם כנראה כבר היו חברים, אולי אפילו יותר מחברים במשך זמן ארוך, ולכן האבא רצה להפריד ביניהם. לא לתת המשך לרינונים האלה על שניהם, ולכן האבא אמר לבן, אתה לא מתחתן איתה. דעקה, הבן כמובן מעוניין בה, היא ורתו, והוא רוצה למסד את הקשר איתה, ולהתחתן כדת משה וישראל. ובכן נשאל המהריק, האם הבן מחויב לציית לאבא, ולא להתחתן איתה, או שהבן רשאי לומר, לא, הדבר הזה לא נוגע לאבא שלי, מי אני מתחתן, ולכן הבן יכול להתחתן עם מי שישרה בעיניו. זו השאלה שנשאל המהריק, ותשורתו של המהריק חד משמעית, הבן אינו מחויב לציית לאבא, ורשאי להתחתן, עם האישה שבחר, כך פוסק המהריק, ושלושה נימוקים בפיו. בראש ובראשונה, מתבסס המהריק על דברי הראשונים שראינו מקודם, על דברי הרשב"א. אין מצוות כיבוד אב ואם בדברים שאינם נוגעים לאב. כל המצווה לכבד הורים היא אך ורק בדברים שנוגעים לאבא. ולכן, היות והנישואין עם אותה אישה לא נוגעים ישירות לאבא שלי, לאבא אין שום סמכות לצוות בנידון הזה. זהו הנימוק הראשון של המהריק. נימוק שני כותב המהריק, שלהלכה, כמו שהזכרנו בשיעור הקודם, נפסק שכיבוד אב ואם משל אב. לכן, אם לאבא אין כסף וגם לידי כסף, הילד אינו מחויב לחזר על הפתחים כדי שיהיה לו כסף לתת להורים. הבן לא מחויב להצטער כדי לכבד את הוריו. אומר המעריק, וכי יש לך צער גדול יותר מלא להתחתן עם מי שאתה רוצה? ולכן אומר המהריק, גם אילו הייתה מצוות כיבוד אב ואם בלציית לאבא ולא להתחתן איתה, הרי הלכה פסוקה היא שבמקום שבו יש צער גדול לבן, הוא לא מחויב בזה בכיבוד אב ואם. ולכן, שוב כאמור, לא חויב לציית לאבא. ונשים מוסיף המהריק, שהיות ונישואין הם מצווה, מצווה להתחתן, מצווה לקיים פרו ורבו, דיברנו מקודם, מראה מפורשת, הלכה פסוקה, אדם אינו מחויב לציית לאבא לבטל מצווה. אם אבא אומר לי, אל תתחתן איתה, ואני אשאל את אבא, מי כן? איפה אני אמצא עכשיו קלה? איפה אקיים מצוות נישואין? איפה אקיים מצוות פרו ורבו? ההוראה של אבא לא להתחתן איתה היא בעצם הוראה לבטל את המצווה, ובמצב כזה, אומר המהריק, אין חובה לשמוע להורים. כאמור, תשובתו של המהריק ממש הפכה להיות הפסיקה הבסיסית, העוגן היסודי בסוגיה הזאת, ובעקבותיה כותב הרמ"א, בסעיף האחרון בסימן רשמם, וכן אם האב מוכה בבן לישא איזו אישה שיחפוץ בה הבן, אין צריך לשמוע אל האב. המפרשים מפלפלים הרבה מאוד בדברים האלה של המהריק. מעניין להזכיר למשל את דבריהם של שניים מפרשני התורה הליטאים, שהביאו הוכחות הפוכות לדברי המהריק. מצד אחד, רבי מאיר שמחה מדווינסק, בעל האור שמח במשך חוכמה. במשך חוכמה לפרשת חיי שרה, שואל, למה אברהם, כאשר רוצה למצוא אישה ליצחק, מצווה על העבד? לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני. למה אברהם לא מצווה ישירות על יצחק שלא יתחתן איתן? אומר מאיר שמחה, בגלל המעריק. כלומר, אברהם לא יכול היה לחייב את יצחק, איתה תתחתן ואיתה אל תתחתן, כי זה לא בסמכות ההורים. כי כבר לימד אותנו המעריק, שאבא לא יכול לומר לבן אם היא כן ואם היא לא. לכן אברהם מצווה דווקא את אליעזר ולא את יצחק. כך אומר המשך חוכמה. הפוך בדיוק אומר בעל תורה תמימה. סוף פרשת תולדות, יצחק מצווה על יעקב לא לקחת אישה מבנות חטא, אלא לחזור לבית הורי אמו, לבית הוריה ואחיה של רבקה, ושם לקחת אישה. אומר התורה תמימה, מכאן קושיה גדולה על המעריק. איך יצחק יכול לצוות על יעקב, עם מי להתחתן ועם מי לא להתחתן? הרי, המעריק אמר, לא שואלים את ההורים בענייני שידוכים. אם כן, כאמור, שתי תשובות הפוכות בדיוק כיצד ללמוד את המעריק, וכאמור, האחרונים מפלפלים הרבה מאוד בנושא הזה. לגופה של הסוגיה ההלכתית, מצאנו בפוסקים שהתחבטו איזה משלושת הנימוקים של המעריק הוא הנימוק המרכזי. אני מזכיר שוב למעריק שלושה נימוקים. א', ככלל אין חובה לציית להורים בדברים שלא נוגעים להם, ב', אין מצוות כיבוד אב ואם בדבר שיש בו צער לבן, וג', לא צייתים לאבא במקום שיש בו ביטול מצווה, ביטול מצוות הנישואין. ובכן, שאלו האחרונים איזה טעם של המעריק הוא הטעם המרכזי יותר. ודנו בעיקר בשתי שאלות הלכתיות. שאלה אחת, המעריק, כמו שראינו מקודם, מדבר על מצב שבו אבא אומר לבן שלו, אל תתחתן עם פלונית. טוב, אומר המעריק, ביטול מצווה. הבן מחויב להתחתן. ומה קורה כאשר הורים אומרים לבת שלהם, אל תתחתני עם פלוני? באים כמה אחרונים ואומרים, בת אינה מצווה על פרורובו. המצווה אינה מוטלת עליה. ולכן, בהחלט יכול להיות שאם ההורים אמרו לבת, אל תתחתני, חייבים לשמוע להורים, כי אין כאן ביטול מצווה. הרב עובדיה יוסף, בשו"ת יביע עומר, יורה דעה ח', סימן כף ב', דן בהרחבה רבה בנושא הזה, ודוחה את זה מכל וכל. א', הוא אומר, בהחלט גם על בת יש מצווה להתחתן, נכון, היא לא בדיוק מצווה על פריאה ורבייה, אבל ברור שגם אישה מצווה על חתונה, וההורים לא יכולים לבטל אותה מן המצווה הזאת. ומעבר לזה, אומר הרב עובדיה, יש גם נימוקים אחרים למעריק, שלא חייבים לשמוע להורים במקום צער, או שבכלל אין חובה ציות להורים בדברים שאינם נוגעים אליהם. אלא אם כן דבריו של הרב עובדיה, וכך פוסקים גם הציצלי עזר ושבט הלוי ואחרים, שהפסיקה של המעריק נכונה לא רק על בן שלא חייב לשמוע להורים, אלא גם על הבת שלא מחויבת לשמוע להורים, ורשאית להתחתן עם מי שישר בעיניה. אז זו אם כן שאלה אחת. שאלה שנייה, והיא עוד יותר מורכבת, מה קורה כאשר ההורים לא סתם אומרים לבן אל תתחתן עם פלונית, אלא באים ההורים ואומרים לבן אל תתחתן איתה כי היא גרה במדינה אחרת, ואם תתחתן איתה אתה תעבור לגור במדינה אחרת, ומי ידאג לנו? ומי ישמור עלינו? ומי יסייע לנו? כאן הנימוק הראשון של המעריק לא רלוונטי. אין חובה לצאת להורים בדברים שאינם נוגעים אליהם, אבל כאן זה דבר שנוגע אליהם מאוד. זה גוף מצוות כיבוד אב ואם, האכיל ומשקה, מלביש, כסה. אם אנחנו נגור בארץ ישראל ואתה תלך לגור אחרי אשתך בארצות הברית, איך תקיים מצוות כיבוד אב ואם? האם במקום כזה חייב אדם לשמוע להורה ולא להתחתן איתה? ובאמת הרב עובדיה שם באותה תשובה מצטט פוסקים שלמדו מדברי ספר חסידים שכך, במצב כזה הבן באמת חייב לשמוע להורים ואסור לו להתחתן איתה, כי הנישואין עם אותה אישה יפגעו ביכולת שלו לקיים כיבוד אב ואם. אבל גם כאן הרב עובדיה יוסף דוחה את הדברים בתוקף ואומר לו, יש טעמים נוספים למעריק. לא חייבים לקיים כיבוד אב ואם במקום צער. הכיבוד אב ואם כאן הוא יגרום לו לבטל מצווה ולא להתחתן. ובמצב כזה אומר הרב עובדיה, לא. גם כאן לא חייב לשמוע להוריו. אז אלה אם כן דברי המעריק, שכאמור מהווים את העוגן המרכזי בכל הסוגיה הזאת, והזכרנו שתי שאלות הלכתיות שהתחבטו בהן על פי הטעמים של המעריק. שאלה אחת, האם בת מחויבת לשמוע להוריה? ושאלה שנייה, מה קורה כאשר ההתנגדות של ההורים נובעת על רקע של כיבוד אב ואם ועל רקע הרצון שלהם שהבן יעסוק בכבודם? לסיום העניין הזה אני רוצה לסיים אותו בסיפור. הזכרתי בשיעור שעבר את דברי הרב גיגי, ראש הישיבה, כאשר פעם דן בנושא הזה, והוא סיפר סיפור, אני שמעתי את זה ממנו ולא מאחרים. הוא סיפר שכאשר הגריד סולובייצ'יק למד בברלין, אביו רב מוישה כבר עזב את אירופה והיה בארצות הברית, והגריד כותב לאביו איגרת שפגש בחורה מאוד מאוד נחמדה שמוצאת חן בעיניו בברלין באוניברסיטה, והוא עומד להינשא. רב מוישה כעס מאוד, ממש זעם, הוא אמר, מה פתאום, אתה הולך להתחתן עם איזה אקדמאית, אתה יכול להתחתן רק עם בת תלמידי חכמים, ומודיע רב מוישה לבנו הגריד, השידוך לא יקום ולא יהיה. והגריד כתב איגרת נוספת בחזרה לאבא שלו, ואומר לו, אבא, עם כל הכבוד, על פי ההלכה, המעריק, הרימה וכולי, אני לא מחויב לשמוע לך. אני יכול להתחתן שאני רוצה, כי אין חובה לציית להורים בנושא הזה. ומה שסופר זה שרב משה סולובייצ'יק מאוד מאוד התגאה באיגרת הזאת. אמר, תראו, הבן שלי, גם כשהוא רב איתי והוא לא מסכים לי, זה הכל בתוך דברי תורה, הכל מתוך למדנות, הכל מתוך פלפולה של הלכה, זה לא מריבה בלבד. והרב גיגי אז באותו שיעור באמת סיים את דבריו ואמר, שבאמת נכון שלהלכה הבן אינו מחויב לציית להורים בענייני שידוכים, אבל דרך ארץ קדמה לתורה. ולכן חובה לעשות כל תצדקי כדי שסוף הסיפור יהיה כמו הסיפור הזה של הגריד ורב מוישה סולובייצ'יק, שרב מוישה סיים עוד בחצי חיוך. ואמר, טוב, אם זה מה שהבן שלי רוצה, בלמדנות שלו כך יצא לו, אני מקבל את דבריו. באמת, יש תשובה מאוד יפה בהקשר הזה של הרב אוזנר, בעל שבט הלוי, בחלק ב' סימן קוף י' א' שם בסוף התשובה, והוא מעיד על עצמו שבכל פעם שמתגלגלת לפתחו סוגיה כזאת, הוא לא ממהר להשיב. הוא יודע את המהריק ויודע את הרימה, שהילד או ילדה יכולים להתחתן עם מי שהם רוצים ולא חייבים לשמוע להורים, ובכל זאת אומר הרב אוזנר על עצמו, אני לא ממהר להשיב כאן. לפעמים אני אומר, טוב, בוא נראה, אולי נחכה קצת, אולי נבדוק. האמת והשלום אהב הוא הכי חשוב להגיע לאיזשהו איזון בתוך המשפחה. אז כאמור זו השאלה הגדולה של הציות להורים בכל מה שקשור לענייני שידוכים, ונסיים את דברינו בשאלה נוספת שנידונה בראשונים, והיא הציות להורים בעניינים שנוגעים ללימוד תורה, וגם כאן הסוגיה נפתחת כבר בדברי הראשונים, בתשובה של התרומת הדשן בסימן מם, וכך הוא נשאל שם שאלה, סליחה, תלמיד רוצה לצאת ממדינתו, ללמוד תורה לפני רב אחד, שהוא בטוח שיראה סימן ברכה לפניו, ויזכה בתלמוד ללמוד אימנו, ואביו מוחה בתוקף, ואומר לו, בני, אם תלך לאותה מדינה שהרב שם תצערני עד מאוד, כי אדאג עליך תמיד, וחס ושלום, מה איתך, אולי יעלילו עליך עלילות, וכו'. והנה נשאל התרומת הדשן, מה יעשה התלמיד? ישמע לאביו, או ילך כחפצו ללמוד תורה. האם כאן חובה לציית לאבא שאומר, אל תלך לשם, אני עוד מאוד דואג. אומר התרומת הדשן תשובה, יראה, דאין צריך לשמוע כהי גוונה לאביו, ולצאת לתלמוד תורה, אף על פי שמוצא ללמוד תורה במקומו, עדיף מכיבוד אבאים. שהרי יעקב אבינו לא נענש על כיבוד אבאים כל אותם שנים שלמד תורה בבית שם ועבר. הוא מוסיף תרומת הדשן נקודה חשובה ואומר, ואין יראה לחלק בין כיבוד אבאים ובין מה שאביו מוחה בידו ושמצערו במה שעובר על צוואתו, דעת רווי הוא מצוות עשה שווה נינהו כבודו מוראו. כלומר, תרומת הדשן כאן רומז למה שהזכרנו מקודם בשם ספר המקנה והחזון איש. אומר תרומת הדשן, נכון, גם אם זה לא כיבוד אבאם אלא מורה אבאם, שלא לסתור את דברה ולא לצער אותו, סוף סוף הדין אחד. כלומר, כאשר מצוות תלמוד תורה, אמרנו, למדנו מיעקב אבינו שהיא דוחה כיבוד אבאם, היא דוחה גם מורה אבאם. ובשם מצוות תלמוד תורה מותר גם לגרום את אותו צער לאבא וללכת ללמוד תורה במקום שבו הבן חפץ. גם כאן הדברים של התרומת הדשן הפכו למקור הלכתי יסודי והשולחן ערוך, שוב, באותו סעיף, בסוף סימן רשמם, כותב, תלמיד שרוצה ללכת למקום אחר, שהוא בוטח שיראה סימן ברכה בתלמודו לפני הרב ששם, ואביו מוחה בו לפי שדואג, אינו צריך לשמוע לאביו בזה. וגם כאן מצאנו בין האחרונים תשובות שונות, שמתבססות על אותם עקרונות שבדברי המהריק, כלומר, על השאלה, איפה עובר בדיוק הגבול של הציות להורים, עניינים שיש בהם מצווה, אני אקריא, היות שממש תם זמננו, אקריא רק את סיכום תשובתו של הרב עובדיה יוסף, פשוט יחווה דעת, חלק ה' סימן נ"ו. ההורים שם מבקשים מן הבן ללמוד גם לימודי חול, ולא רק לימודי קודש, אבל הבן נפשו חשקה בתורה, הוא מעוניין ללמוד רק לימודי קודש מן הבוקר עד הלילה. הוא מסיים הרב עובדיה ואומר, תלמיד שנפשו חשקה בתורה, רשאי ללכת ללמוד תורה בישיבה שלומדים בתורה בכל שעות היום, אפילו אם הדבר הוא בניגוד לדרישות ההורים. ואין בזה מצוות כיבוד אבאים. שגדולה מצוות תלמוד תורה יותר מכיבוד אבאם, וכמו ששנינו ותלמוד תורה כנגד כולם. ומכל מקום, אם הדבר אפשרי נכון להשתדל לעשות כן על ידי השפעה של רבנים חשובים, ותלמידי חכמים על ההורים ולפייסם בדברים, כדי שהדבר יעשה גם ברצונם, ולהודיע גודל מצוות תלמוד תורה וחשיבותה, והאמת והשלום אהבו, ובכך נסיים גם אנחנו בעזרת השם, האמת והשלום אהבו.